שלום, אנחנו ממשיכים בשיעורים שלנו, ויש לנו היום גם כן נושא שהוא מאוד חשוב, אני חושב, ויסודי וכללי, שנובע וקשור לסוגיות הקשות, אפשר לומר, של מסכת כתובות, ואנחנו נמצאים בלימוד הדף היומי במעבר שמפרק 9 לפרק 10, ובאמת אני רוצה לדבר היום על סוגיה שיש לה נקודת מוצא בפרק 9, אבל נקודת אחיזה נוספת גם בפרק 10. הכותרת שאני בחרתי היום לדבר עליה היא כותרת שנקראת פריאת בעל חוב מצווה. המושג הזה של פריאת בעל חוב מצווה, שבעל חוב משלם את החוב, זה נקרא מצווה. מי שאומר את האמירה הזו זה רב פאפה, ועל כך יש לנו פה בגמרא, הגמרא פה מדברת על כך עדיין בפרק 9, בדף פ"ו, כפי שאנחנו גם מסמנים בדף המקורות שלנו, יש לנו פה את הסוגיה בדף פ"ו, הגמרא אומרת שם, אומר לרב כהנא לרב פאפה, לדידך, לפיכל, שאתה אומר שפריאת בעל חוב מצווה, אז כאילו יוצא שאם אדם יגיד, אני לא רוצה לקיים את המצווה, אז מה נעשה איתו אם הוא לא רוצה לקיים את המצווה? אדם לא רוצה לקיים את כל המצוות, די לו במצוות שהוא מקיים אולי. אז אומרת הגמרא, בכל אופן מה עושים? אומרים שקופים אותו. והגמרא מקשרת את זה לעניין כללי בכלל, אם קופים על המצוות, ויש בזה דיון שפה בעצם המקור שלו, שהגמרא אומרת שכאשר אדם לא רוצה לקיים מצווה, כמו לולב, כמו סוכה אולי, אז באופן אמיתי, מהלכתי, יש מקום לכפות אותו, לקיים את המצווה, ולכפות אותו בצורה קשה, בית הדין יכול לקוף אותו, וזה דבר שמופיע פה בגמרא. בהלכה באמת זה דבר שצריך לדון עליו באופן נפרד, באופן בפני עצמו, אבל הדברים מובאים פה, כפי שאמרנו, בקשר לפריאת בעל חוב מצווה. שבעל חוב שפורע חובות זה מצווה. רש"י אומר שהמצווה היא איזה מצווה, איפה זה כתוב בתורה שצריכים לפרוע את החוב? אז רש"י אומר שכתוב אין צדק יהיה לך, אין שלך יהיה אין ולאו שלך לאו. זאת אומרת, בתוך עצם הדבר שקיבלת על עצמך חוב ואמרת שתשלם, זה עצמו מחייב אותך כמצווה לקיים דין תורה, מצוות התורה לשלם את החוב. אז זה בעצם הגמרא כפי שהיא מופיעה כאן. אבל באמת הנושא הוא לא כל כך פשוט כפי שכל אחד שלומד את זה מבין, כי לכאורה אם באמת כל אחד ישאל את עצמו או שואל את עצמו, ובעצם גם הראשונים שאלו את עצמם או שואלים בכל אופן בדבריהם ובספריהם בחידושיהם, הם שואלים את השאלה, מה פריאת בעל חוב מצווה? זאת אומרת, זה לא מובן מאליו, כאילו כשזה לא מצווה זה לא מובן מאליו, זה הרי לכאורה דבר שאפשר היה להבין אותו כמות שהוא מצד אפשר לומר הבנה פשוטה ושכלית, שאדם שלווה הלוואה מן הראוי שישלם. וכאן מתחילות להתחלק הדעות, כיוון שיש כאלה שהתחילו לתלות את זה בשאלה הידועה והמוכרת לנו גם מסוגיות קודמות, שגם אותן כבר הזכרנו במסגרת השיעורים שלנו. יש שאלה כללית אם שיבוד הדורייתא או שיעבוד עליו דורייתא. אז יש כאלה שאומרים שאם שיבוד הדורייתא זה כאילו החוב רובץ על האדם בצורה הכרחית מצד עצמו, יש עליו את החוב, יש מה שנקרא שעבוד נכסים, וממילא אפשר לרדת לנכסיו, לרדת לכל מה שיש לו ולהוציא ממנו את הכסף, להוציא ממנו את החוב בכל צורה שהיא. אבל אם אומרים ששעבוד עליו דורייתא, אולי באמת אם שעבוד עליו דורייתא, אז זה לא מובן מאליו כדבר פשוט, אלא רק מכוח זה שפריאת בעל חוב מצווה. זאת אומרת, רוצים לתלות את השאלה של פריאת בעל חוב מצווה בשיטה של שיבוד לאו דורייתא. אבל זה הדברים לא כל כך מתקבלים, מפני שקודם כל להלכה נראית תמיד הנטייה לפסוק ששיבודה דווקא כן דורייתא, שהשיעבוד מן התורה חל מאליו על הנכסים. אם אדם לווה כסף, אז על הנכסים שלו מוטל שיעבוד, על כל מה שיש בו, יש בו שיעבוד. ממילא אפשר לכפות אותו, להוציא ממנו את הכסף, בגלל שבסופו של דבר הוא חייב לשלם, והנכסים שלו משועבדים לטובת מי שאילבה לו למשל את הכסף. ובכל זאת אנחנו אומרים מצד שני שפריאת בעל חוב מצווה, אם כן חוזרת השאלה לעניין מה נאמר שפריאת בעל חוב מצווה. אז יש לנו באמת גם בעניין הזה בדעת הראש למשל, מובא בדף המקורות שלנו אפשר למצוא. הראש למשל אומר שאף על פי ששיעבוד הדאורייתא, בכל אופן שיעבוד יחול, כפי שאנחנו יודעים, כך הוא רוצה לתלות את זה, רק בקרקעות, הוא חל רק על קרקעות, אבל לא על נכסים, לא על מטלטלין או כספים שיש לאדם. ולכן אם למשל אין לו קרקעות, אז אולי הוא יכול היה להתחמק מן התשלום. בשביל זה צריך לומר שפריאת בעל חוב מצווה שהוא לא יכול להתחמק. אז זו דעתו של הראש. אבל אחריו יש לנו בהמשך לעניין הזה באמת שאלה של המורדכי. המורדכי מביא ראשונים נוספים, והוא אומר שגם ההסבר הזה של הראש לא נראה לו. מדוע? מפני, כפי שאמרנו, זה בעצם צו טבעי, זוהי הבנה טבעית שיש צורך לשלם את החוב. וכי על זה אנחנו צריכים להגיד שזו מצווה? כאן באמת, אם אני רק מתעכב על הפרט הזה ועל ההבדל הזה שיש בין הראש לבין המורדכי, זה באמת דבר מעניין. יכול להיות שמדברי הראש אנחנו כאילו מבינים שאלמלא הייתה לנו מצווה מן התורה, אדם לא היה צריך לשלם, לא היה צריך לשלם את החוב. אולי יש פה איזשהו רמז מסוים, אני אפילו הייתי חושב על כך. בכלל, כשמדברים על הלוואה, על מה מדובר? מדובר על הלוואה. הלוואה, כשמישהו מלווה לחברו, הרי לא מדברים פה על ביזנס. מדברים על הלוואה שאדם מלווה, עם כסף תלווה את עמי. אדם עוזר לחברו כשהוא נותן לו כסף, אז אולי הוא היה צריך לתת לו את הכסף בכלל בתור מתנה, ולא רק בתור הלוואה. יש על זה דיבורים במקומות אחרים. זאת אומרת, עצם הדבר שהוא נותן את זה בתור הלוואה, זה מצווה כדי לא לבייש את הלווה, ואז אולי באמת הלווה מצידו כבר, אולי לא צריך לשלם, והמלווה לא היה צריך לקבל. אבל כיוון שפריאת בעל חוב מצווה, זאת אומרת, אנחנו פה מגיעים לאיזשהו דבר מאוד מעניין, שיש דבר כזה, שהפריאת בעל חוב היא רק בגלל שהתורה אמרה שצריך לשלם, אז משלם. ואילולי זה אולי לא, אבל המורדכי בזה לא מסכים. המורדכי אומר לא, זה, אי אפשר לומר כדבר הזה. גם אלמלא אמרה התורה שיש מצווה, היינו כולנו יודעים ואומרים, בלי קשר לשיעבוד, אם יש לו כעת נכסים משיעור בדים, שהוא באמת צריך לשלם את החוב. ולכן המורדכי אומר שמסתבר לו, שכשמדברים על פריאת בעל חוב מצווה, לא מתכוונים ללווה בעצמו. כאן אנחנו עוברים שלב. לכן המורדכי ועוד הרבה ראשונים איתו, מפרשים את כשמדובר על פריאת בעל חוב מצווה, מדברים לא על הלווה עצמו, שעליו זה כאילו מובן מאליו, שהוא חייב לשלם גם אלמלא אמרה תורה, אלא מדברים על היורשים. מדובר על אדם שהלך לעולמו והיה חייב כסף. עכשיו יש יורשים שהם ירשו את הנכסים, יורשים שגם אולי הבנים שלו בדרך כלל, והם, לגביהם נשאלת השאלה, האם הם חייבים לשלם את החוב. אומר מורדכי ואיתו, זה בעצם מובא על פי דברי הרבה ראשונים קדמונים, כמו רבנו חננל, והם מפרשים, שהעניין הוא באמת שיש מצווה ליורשים, על היתומים, נגיד, לשלם את החוב, לשלם את החוב של אביהם. וזה חידוש, שיורשים חייבים לשלם את חוב אביהם, ושעל כך אמר רב פאפה שפריאת בעל חוב מצווה, שאלמלא אמרה תורה שצריך לפרוע את החוב, הרי אנחנו באמת לא היינו יודעים שיורשים צריכים לשלם, כי היינו אומרים שליורשים אין חיוב לשלם. אז על זה אמרה תורה, פריאת בעל חוב מצווה. וכאן אנחנו באמת, לפי העניין הזה, צריכים לבדוק סוגיות נוספות. כי באמת נכון, רב פאפה בעצמו, שאמר את הכלל הזה, שפריאת בעל חוב מצווה, המקור של דבריו בגמרא, היא במסכת תרחין. במסכת תרחין בדף כף ב', שם אנחנו רואים שהדיון הוא באמת לגבי היתומים. ורב פאפה שם מדובר על זה שיתומים, אולי יתומים קטנים בעיקר, מסבירים שם שהם לא צריכים לשלם את חוב אביהם, כיוון שהם לא מחויבים במצוות. ועל זה אומר רב פאפה שפריאת בעל חוב מצווה, והם לא חייבים במצווה. זה אמר רב פאפה במסכת ערכין. בנוסף לכך, יש לנו גם גמרא לקמן, וזה מה שאמרתי, הנקודת הקישור לפרק עשירי. כי בפרק עשירי שנמצא בדף צדיא עמוד ב', יש לנו גם איזה דברים בגמרא שקשורים לאותו עניין, ובאמת הולך שם בצורה כזו. בגמרא שם, אם אני אקרא את הגמרא, הוא גברא דאבו מסקו במאה זוזי, היה אדם שהיה חייב 100 זוזים, כלשון הגמרא, והוא שכיב, הוא מת, שבק, והוא השאיר ירושה של קטינה דארה, זאת אומרת קרקע מאוד קטנה, הוא השאיר אותה כאילו בתור ירושה. הקרקע בעצמה הייתה שווה רק 50. אתה בלחוב, בלחוב עכשיו בא וטרף את הקרקע שהיא משועבדת לטובתו, עוד מזמן האבא לטובתו, הלך וגבה את הקרקע, טרף את הקרקע מן היורשים. יורשים ראו שהקרקע נעלמת להם, טורפים אותה, החליטו שכדאי להם לשלם למלווה הזה 50 כסף במזומן, כדי שהקרקע תשתחרר. אבל באמת הם עשו את זה, אבל אותו מלווה היה חכם, והוא בסופו של דבר אמר, בסדר, שילמתם לי 50, שילמתם. עכשיו אבל הקרקע שוב אצלכם, אז אני לוקח, כי זו קרקע משהו עובדת לי. וכך היה יכול לעשות סיבוב, אולי לגבות לא רק פעמיים, אולי אפילו 3 ו-4 פעמים. והדברים הובאו לידי הבאיה, האם זה דבר צודק? בא הבאיה ואמר להם, כן, זה צודק. מפני שמצווה ליתומים לפרוע את חוב אביהם. אז מה ששילמתם זה מתפרש כפרעון חוב נפרד, ולכן אתם לא יכולים להגיד שזה בא תמורת זה, ולכן יוצא שהוא יכול באמת לגלגל את החוב עוד הפעם ועוד הפעם. ובגמרא רק אומר שאם הם היו אומרים במפורש רק שאנחנו נותנים את הכסף בשביל לפדות את הקרקע, אולי אז היו יכולים כבר להיפטר בפעם אחת. אבל אם הם לא אמרו את זה, זה שהם שילמו, זה מתפרש כתשלום בעלמה, ולכן הם לא יכולים אפילו להרוויח, ובעצם בסופו של דבר יוצא שהמלווה הזה קיבל 100. זה מה שכתוב בגמרא. הראשונים דנים על כך. הנה לנו פה את הראיה שיש מצווה ליתומים לפרוע את החוב, כי כידוע, אם אנחנו מדברים מצד שיעבוד בדין הגמרא, אז השיעבוד חל רק על קרקע, לא חל על מטלטלים. זאת אומרת שאם באים מצד השיעבוד, אז הזכות של המלווה לקבל היה רק את הקרקע, כיוון שהקרקע היא משועבדת. במה שנוגע לכספים אחרים, בין אם הם כספים שקיבלו בירושה, בין אם הם כספים שלא קיבלו בירושה, אין עליהם דין שיעבוד, כי שיעבוד על מטלטלים לפי דין הגמרא לפני תקנת הגאונים לא היה. ממילא עכשיו יוצא שהכספים האלה אין עליהם דין שיעבוד. ובכל זאת אמר אביי שכשהם נתנו את הכסף נאמר על כך שמצווה להם לפרוע את חוב אביהם. וכאן באמת מתחלקות השיטות שוב, כי כפי שאמרנו ישנה נטייה להסביר שמה שרב פאפה אמר שפריאת בעל חוב מצווה זה לא רלוונטי כבר ביחס ללווה עצמו, כי לגביו אולי זה דבר פשוט ומובן מאליו שהוא צריך לשלם, אלא זה בא רק לגבי היורשים שהם לא לבו. כיוון שהם לא לבו, לא מוטלת עליהם החוב הטבעי הפשוט. מה יכול לחייב אותם? עניין המצווה. אפילו בדבר של אין עליו את השיעבוד. ככה מפרשים הרבה ראשונים. אבל כאן אנחנו שוב באים אל עניין נוסף. הרי הגמרא אצלנו שהתחלנו בה, בדף פ"ו, אומרת, שכשאומרים פריאת בעל חוב מצווה, גם כופים עליה. עכשיו השאלה, האם כופים על היתומים לשלם לא רק מהקרקעות המשועבדות לטובת המלווה? ההבנה הפשוטה היא שאפילו בגמרא הזו של קטינה דאבאיה, זוהי הגמרא בדף צדני א', כפי שהיא נקראת בלשון הגמרא קטינה דאבאיה, לא נאמר שכפו את היורשים, אלא כיוון שהם שילבו, אמרו שזו מצווה. זאת אומרת שמבינים שאין כפייה. אם מבינים שאין כפייה, אז זה נגד מה שאמרנו מקודם. וכאן שוב מתחלקות השיטות, והדברים הם באמת מורכבים מאוד. יש כאלה שאומרים שאין החינמי. מכאן אנחנו רואים שאין כפייה. ואם אין כפייה, אז צריך להגיד שהכפייה היא דווקא הולכת על הלווה. אם הכפייה הולכת על הלווה, הרי שאלנו אולי זה דבר טבעי, אבל הנה ראינו את הראש, שהראש אומר שבכל זאת יש כפייה אפילו בדבר הטבעי, וצריך כאילו להבין את זה רק מכוח המצווה, ולא מכוח הצו הטבעי. אבל מי שרוצה להסביר את זה על היורשים, צריך להגיד אם ככה, למה לא כופים במקרה הזה של היורשים. כאן אנחנו רואים שהגמרא באמת אומרת שמצווה לפרוע. התוספות דרך אגב מסבירים, לפי התוספות העניין של הכפייה והמצווה של הגמרא בדף פ"ו זה שייך רק על הלווה בעצמו, בעוד שלגבי היורשים אנחנו לא נגיד את אותו גדר, כיוון שהם באמת לא מחויבים. אז מה זה העניין שנאמר שמצווה ליורשים לפרוע? מסבירים התוספות, זה מצוות כיבוד אב ואם, זה בכלל לא אותה מצווה. יורשים שהם הבנים, יש עניין של כיבוד אב ואם, לשלם את החובות של אביהם, ועל המצווה הזו לא כופים. תוספות אומרים שעל כיבוד אב ואם לא כופים, יש כלל, כי מצוות עשה שמתן שכרה בצדה, אפשר לראות את זה בתוספות בדף פי וב, כתוב כבד את אביך ואת אמך למען יריחון ימיך, מצווה כזו שהתורה כבר נותנת עליה שכר, אין דין של כפייה. ככה תוספות מסבירים. אחרים אומרים שזה לא מדין כיבוד אב ואם, אלא זה מצוות המצווה שדיברנו עליה, שהם באמת מחויבים לשלם את חוב אביהם, שזה חידוש גדול, שהם מצווים כמצווה לשלם את חוב אביהם, גם הנכסים שלא משועבדים. ואז אנחנו צריכים לדעת אז על מה מדובר פה בגמרא. הדברים המעניינים כאן, שיש כאלה שאומרים, יש כאלה שמפרשים לכן, שהגמרא באמת כאילו מדברת על כסף שהם שילמו היורשים שבכלל לא קיבלו מירושה, שגם עליה באמת אומרים שיש מצווה לשלם. ומה שנאמר בגמרא בדף פיוו, שיש מצווה עם כפייה, זה על כספים כמו מטלטלים שהם קיבלו בירושה. אז אם אנחנו נעשה סדר לפיהם, יוצא שלוש דרגות. קרקעות זה משובד לגמרי, כיוון שזה משובד לגמרי אז בוודאי שלוקחים. מטלטלין הרי לא משתעבדים, כיוון שמטלטלין לא משתעבדים, בכל זאת לפי השיטה הזו, יש להם מצווה לשלם את הנכסים שקיבלו מאביהם, וזו מצווה שיקופו אותה עליהם, לא מדין שיעבוד אלא מדין המצווה. השלב השלישי, הדרגה השלישית, זה כספים שלא קיבלו בירושה, מה שהיה להם. עליהם אולי יש הסכמה, לפי השיטה הזו, שבכל זאת חייבים או מצווים כמצווה מצד כיבוד אביהם לשלם. הדברים הם כפי שנראים פה מאוד מורכבים, אבל הם דברים אמיתיים שנידונים פה על ידי הפוסקים. כדאי פה לראות בדברי הפוסקים, דיינו ברמב"ם ובשולחן ערוך. ועוד דבר לציין, אם אמרנו אצל היורשים שיש הבדל בין קרקעות למטלטלין, הזכרנו שזה רק לפני תקנת הגאונים. אחרי תקנת הגאונים שהמטלטלין גם משתעבדים, אז אין הבדל במטלטלין לקרקעות. וכל השאלה שאולי נשארת, האם יש להם עלי מצווה, כיבוד אביהם, לשלם הכספים שהם לא קיבלו בירושה, כי על זה אין בכלל שום שיעבוד. על זה כפי הנראה יש מחלוקת, אם בכלל יש עלי מצווה כזו. אם יש עליהם מצווה כזו, כי מי שמסביר שמה שנאמר בדף פיוו שיש מצווה עם כפייה, הוא מדבר על הלווה בעצמו, וזה לא מבוסס על הצו הטבעי, בכלל איננו מסביר את הגמרא שלנו מצד המצווה, אלא בגמרא שלנו מסביר רק על כיבוד אביהם. ואז אם אני אומר שרק פה מדברים על כיבוד אביהם, אז יוצא שזה מדברים רק על מטלטלין או כספים שקיבלו בירושה, ולא על כספים שלא התקבלו בירושה. וכך נראית בסופו של דבר פסיקת השולחן ערוך. זאת אומרת שיש המצווה היא על הלווה בעצמו, וזה חידוש שכאילו אלמלא המצווה אולי לא היה צריך לשלם, שצריך להבין את זה בעומק הדברים, איך זה בכלל היה מתקבל, אבל עובדה היא שיש מצווה ולכן הוא מחויב, וזו חיוב שיש בו עליו כפייה גם כשאין לו נכסים משועבדים. לגבי היורשים אנחנו רואים שיש שיעבוד, ואז כשיש שיעבוד לוקחים מהם, אבל גם, אבל ממילא המצווה של כיבוד אביהם אולי לא שייכת לפי הפסיקה הזו, מפני שגם בגמרא הפסיקה הזו נאמרה רק על כספים שהיו להם מירושה. אבל כיוון שלפי תקנת הגאונים הכספים האלה הם כבר משועבדים, כי יש תקנה שמטלטלין משתעבדים, אני כבר לא צריך את הגדר הזה של המצווה. אז יש כאן באיזשהו מקום דברים שצריך לראות אותם, והשיטות מורכבות, הלימוד הוא באמת מאוד מעניין ומאוד צריך להבין ולהעמיק בו. אני רק ניסיתי את שלי כמה שאני יכול להראות את הדברים פחות או יותר כפי שהם, ככל שהם מורכבים, בכל זאת להראות אותם עד כמה שאפשר לפי פשוטם, ותמיד אני אומר שיש עוד מה ללמוד ולהוסיף. כל טוב ושלום.